נזכר שאין עושים נפשות לצדיקים, לא בונים בניינים, להזכיר את השם שלהם, דבריהם הם זיכרונה. כשלומדים את הדברים שלהם, א', חז"ל אמרו שמי שאומרים דברי תורה משמו, פסיפסותיו דובבות בקבר, זה עוזר להחיות אותו. מה זה נותן לנו שזה עוזר להחיות אותו? פסיפסותיו דובבות, זה אומר שהוא מדבר. אם הוא מדבר, אז זה נשמע. זה אומר שהדברים שלו ממשיכים להשפיע עלינו גם כשהוא לא נמצא. זה סיפתותם דובבות בקבר. רציתי להקריא כמה דברים בן ישראל שמבררים את השיטה שלו. קצת שמענו כעת שהבן ישראל היה חסיד, משתדל לצאת דרך כל הדעות, להיות לכתחילה. וכעת אני רוצה להקריא מהדברים שלו שמלמדים קצת על השיטה שלו. שיטה שלו בגישה לעולם התורה, כשיש תלמידי חכמים, יש דעות שונות, אז לראות את הדרך איך לפלס בין כולם. ראשית, הקדמה רב פעלים. אני לא אקרא את הכל, קצת. הוא כותב כאן על סוגים שונים של תלמידי חכמים, ומדבר כאן על סוג של תלמידי חכמים שהם לא רק מורי הוראה, אלא בעלי תשובות. כותבים תשובות לשאלות שנשאלים. עוד יש בבעלי תשובות שני סוגים בעניין אחר. והוא יש מדברים בענבה בדרך כבוד, בשקלה וטריה שעושים בדברי חכמי הדור שקדמו להם, וגם לאשר בזמנה. ואם ימצאו איזו שגיאה גדולה בדבריהם, הן מסברה ועיון, הן באשמתה, דשתם יתלו, לא יחליטו השגיאה לחכמי הדור, אלא יתחילו בלשון לכאורה ויסיימו בלשון צריך להיות. יש תלמידי חכמים שהם באים לברר הלכה, ומבנה להם שאלה שכנגדם חלקו עליהם, והם חושבים שזה טעות, נזהרים מאוד בלשונם, מכבדים אותם, ואומרים, אולי הדברים נראים כך, אפשר להסביר אותם גם אחרת, בפרט אם מדובר על דורות ראשונים, כמו ששמענו קודם, עם ראשונים כמלאכים, כמה צריך להיזהר בכבודם של ראשונים. ויש, מפני שרואים חריפותם ובקיאותם קיר הבית, והם החכמים גדולים בעיניהם, ידברו קשות נגד חכמי הדור שקדמו להם, וישבו לטועים ויחליטו בדעתם ההשגה, עד שברור להם שאין לקושייתם תשובה. יש כאלה שכשהם חולקים על חכמים, נדמה להם שאין לקושיות שלהם תשובה, ומדברים בצורה של ביטול של אלה שלא כדעתם. ובאמת, מנהג זה אשר נוהגים בו הוא טעות ואיננו נכון. קודם כל, אומר הרב שזה טעות, זה לא רק בגלל דרך ארץ, דרך ארץ ודאי, שצריך לכבד כבוד חברך, חביב עליך, כבוד חברך כמורה רבך. צריך לחברים להתייחס כמו שמתייחסים לרב, מורה רבך כמורה שמיים, זה איך שאדם מתייחס לקדוש ברוך הוא. ויש פרשו, אם אדם רוצה לדעת איך הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא, ידע איך הוא מתייחס לרבו. ואם הוא רוצה לדעת איך הוא מתייחס לרבו, יסתכל איך הוא מתייחס לחברו. אז זה ברור שמצד דרך ארץ גם ראוי להיזהר בכבוד כל תלמיד חכם, גם אם הוא לא הולך בדרך שנראית לי. אבל יותר מזה, אומר הרב שזה גם טעות. טעות זה גם עניין של לימוד לא נכון. טעות לחשוב שמי שאני חולק עליו, הדברים שלו בטלים. ראו מי לנו גדול מרבנו הרעבד. הרעבד, רייבד, אשכנזים רייבד, כן. הרעבד היה בן דורו של הרמב״ם, והוא היה ראש ישיבה זקן, שהיו לו מאות תלמידים. והרמב״ם לא היה ראש ישיבה. הרמב״ם היה צעיר ממנו, והרעבד התייחס בחריפות, השיג השגות על הרמב״ם, שהוא לא הבין את הגמרא לפעמים, שהוא פוסק בדרך לא נכונה. והוא היה הרב"ד מגדולי הגדולים של אותם הדורות. אשר השיג הרבנו הגדול הרמב״ם זה על כמה השגות, וזלזל בכבודו, ולא היה חשוב בעיניו סוף דבר מה עלתה לו, מה יצא אחרי דורות. שבאו חכמי הדור ההוא, הדור אחריו, וקיימו דברי הרמב״ם. הרבה מאוד גדולים שבאו אחרי הרמב״ם, לקחו לעצמם תפקיד לברר שהרמב״ם צדק. נכתבו הרבה מאוד דברים על הרמב״ם, אולי חוץ מהגמרא, אין מישהו שזכה שכל כך הרבה חיבורים התחברו עליו כמו הרמב״ם. לבאר אותו, לענות על ההשגות שכתבו עליו, וכבוד הרמב״ם הלוך וגדול בעיני כל חכמי הדורות ועלה על כבוד רבנו הרעבד זר 10 ידות בעולם הזה. בזמנו הרעבד היה מכובד מאוד, בדורות האלה, בכל הדורות, כבוד הרמב״ם הרבה הרבה יותר גדול. כולם מזכירים את הרמב״ם, מצטטים אותו, את הרעבד לא כל כך. ומהשם היה לו כבוד זה, ושמעתם מתבדרן ואלמה, דור אחר דור. כל דור ממשיך ללמוד את הרמב״ם, והשמועות שלו הולכות ומתפרסמות יותר ויותר. אליו ישמעון, בכל העם עונים אחר ספר משנה תורה, מקודש מקודש. כל מה שהרעבד רצה להוריד, לפרק את הספר משנה תורה, זה התחזק כל כך, עד שיש הרבה שאומרים שהרמב״ם אסור לחלוק עליו. כמעט כמו, יחס כמו לגמרא. הביטו וראו בדרך זה, מה שקרה שגיאה ומכשול לחכם גדול בדורו, הוא הגאון רש"ל ז"ל. בשו"ת, שו"ת הרש"ל, סימן צדיק ח', שהטיח דברים נגד מאור העולם, התנא האלוהי הקדוש רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שהכריזה עליו בת קול, זה האיש מרעיש ארץ מרגיז ממלכות, כך מובא בסוף עדרה זוטה שיצאה בת קול כשליוו את רשב"י, זה האיש מרעיש ארץ מרגיז ממלכות. והגאון ההוא, הרש"ל, חשבו כאילו אחד מחכמי הדור שלו, שיהיה עומד לפניו וצובח, שכתב, אם היה רשב"י עומד לפנינו וצובח לשנות המנהג שנהגו הקדמונים, לא אשגחינם. כך הוא אומר על רבי שמעון בר יוחאי. מה הוא מתכוון? רבי שמעון בר יוחאי אמר דברים בזוהר שהם לא מתאימים למנהל. זה אומר שאפילו אם הוא יעמוד ומילה צובח, מילה לא מכובדת להגיד על רשב"י דבר כזה, ואפילו אם יעמוד ויצבח לפנינו, לא נקבל את הדברים שלו. כי ברוב דבריו אין הלכה כמו אותו. ועושים שברוב הדברים אין הלכה כמו רשב"י. אנחנו יודעים שבגמרא, במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, זה הלכה כרבי יהודה, חוץ משבת, זה הלכה כרבי שמעון. אז הוא לקח את הכלל הזה מהגמרא, והעביר אותו גם לזוהר, שגם בזוהר לא צריך להתייחס לזוהר. אתם יודעים, יש היו גדולים מאוד, שאמרו שהזוהר זה לא רבי שמעון, הזוהר זה אליהו הנביא. ומי שמזלזל בדברי רבי שמעון בזוהר, זה הרבה הרבה יותר מאשר ברבי שמעון, ויש אומרים שמה שקבעו בגמרא את כל הכללים שאין הלכה כרבי שמעון חוץ משבת, זה היה לפני שהוא היה במערה. ואחרי שהיה במערה, היחס אליו השתנה. ובפורש כתוב בגמרא, בירושלמי, שרבי עקיבא אמר לרבי שמעון, דייך שאני ובורחה מכירים את ערכו. רבי עקיבא, רבו, רבן של כל הגדולים, כל התנאים, אמר רבי שמעון שאין כמוהו. והגמרא בסוכה שאומרת שרבי שמעון אומר שראיתי בני עלייה והם מועטים, עם 100 הם, אני ובני מהם, ובסוף עם 2 הם, אני ובני מהם. והירושלמי מבין שרבי שמעון אמר שאם הוא היה יחד עם יותם, אז הוא היה מתקן את כל העולם מיום שנברא עד המשיח. ואי אפשר להגיד את זה על אדם רגיל. וזה הגמרא מביאה את זה. הגמרא לא מתייחסת שזאת התפארות. אז להגיד על רבי שמעון שרוב הדברים אין הרחק כמותו, ואפילו עומד וצובח לא מקבל את הדברים שלו. כל הרואה פליטת הקולמוס הזה שפלט האצבעות הגאון הנזכר, כן, בן ישפיים, מאיר שצריך להיזהר בכבודם של גדולים, אז גם הוא צריך להיזהר. אז הוא אומר שזה פליטת הקולמוס של האצבעות. זה יצא, העת יצאה מהידיים שלו כשהוא כתב את זה. לא ייתכן שבידיים שלו, בשכל, הוא כתב מילים כאלה. נבהל מראות ומרת כולי גופה. וגרם לו כל זה מפני שראה את עצמו, ולא ראה מה למעלה ממנו, אשר דיבר בו. מי הוא? מי זה שדיבר עם רבי שמעון? כנראה שמתכוון לאליהו הנביא שהתגלה אליו. וחשב שהוא גלגל חמה זורח על כל הארץ, על כל העולם כולו, כאשר תחזנה אין האדם אשר בארץ תחתונה לשיעור כיכר לחם. כמו שאדם משווה את כדור השמש לכיכר לחם, כך הוא השווה את רבי שמעון לדור שלו. ואם היות הגאון הנזכר, הרשל, בקי בחדרי כל התלמוד, שכח במחילת כבודו מאמר התלמוד שאמרו, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. ופרשו בו המפרשים, כוונה פשטית, כלומר, אם נשאר כבוד הראשונים בעינינו כמלאכים, אז אנחנו חשובים כבני אדם שיודעים לשאר כבוד הראשונים. כדאי לזכור, מי אמר את זה? המאמר הזה, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, מי זה הראשונים? נחשוב על שמעון הצדיק, על דורות ראשונים. אז רבי יוחנן אומר בגמרא שזה רבי שמעון בר יוחאי. שהוא, כמה דורות היה בהם? שני דורות. רבי יוחנן, תלמיד של רבי יהודה הנשיא. ורבי יהודה הנשיא, שהנשיא של ישראל, מסופר בגמרא בסוף שבת, שהוא היה הולך אחרי רבי שמעון ונושא את המגבת שלו לשמש אותו כשהוא הולך למקווה. ורבי יהודה הנשיא, שנקרא רבנו הקדוש. ורבי יהודה הנשיא, אחרי שנפטר בנו של רבי שמעון, רבי אלעזר, שוודאי זה לא רבי שמעון, אז הוא שלח לאשתו שהוא רוצה לשאת אותה, לאלמנה של רבי אלעזר, אז היא אמרה לו, גוף, כלי שנשתמש בו קודש, איך ישתמש בו חול. אחרי רבי אלעזר, רבי אלעזר נקרא קודש, ולרבי יהודה הנשיא, שחזר, כינו אותו רבנו הקדוש, יקרא חול. אז מי היה רבי שמעון? אז בשני דורות, בין רבי יוחנן... רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, הם לא אנשים מהעולם הזה. הם נמצאים עם כולם, אבל הם לא כמו כולם. אבל אם אנחנו נדמה כבוד הראשונים בעינינו כערך בני אדם, אז אנחנו נחשבים חמורים שאין בהם דעת להבחין. איך שיהיה, הנה בוודאי לעת כזאת, שלא נשאר עם רושם לא טוב, אדוננו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום מחל לו בגן עדן. ברור שכבר יש מחילה ולא צריך להזכיר את זה, אנחנו רק לומדים כדי להיזהר. ורק אני הזכרתי דבר זה לדוגמה. אני זוכר, ישבנו פעם אצל הרב צבי יהודה, בצל, ובעיר מישהו שהוא חשוב מאוד, הוא כבר בעולם האמת, חריף ולמדן, והעיר לרב צבי יהודה שהרמב"ם לא הבין. הרב צבי יהודה שאל אותו, אתה יודע על מי אתה מדבר? אז הוא אמר לו, גם הרייבד אמר את זה. הוא אמר, אתה הרייבד? מי אתה? השתיק אותו ככה מיד. ואז הוא סיפר שרב חיים מוולוז'ין שאלו אותו אם בעולם האמת וגן עדן הגאון מווילנה, בטח יהיה עם הרמב"ם, הגאון מווילנה שידע את כל התורה כולה, לאורכה, לרוחבה, לעומקה, מה הוא לא ידע בתורה הגאון מווילנה? כן? כמו מלאך. ורב חיים מוולוז'ין, התלמיד שלו, היה מעריץ עצום שלו. הוא כותב שהוא רק זוכר את השם שלו, הברכיים שלו רועדות. הוא לא ראה דבר כזה, לימוד תורה כזה, מסירות כזאת לתורה, אי אפשר לראות. אז שאלו אותו, הגאון מווילנה, בטח יהיה עם הרמב״ם. הוא אמר, עם הרמב״ם, אתם יודעים איך, על מי אתם מדברים? לא יכול להיות. על הגאון מווילנה, לא יכול להיות שהוא יהיה בעולם האמת יחד עם הרמב״ם. אז רבי שמעון בר יוחאי, עולם אחר, כן? שמזה נדע, וכל אדם אשר יראה רק את כבוד עצמו בדורו, יהיה נכשל בדברה. אנשים בדור שלהם רואים שהם גדולי הדור, חשובים מאוד, ולפעמים הם מתפעלים, כולם מתפעלים מהם, ואז הם מגיעים לזה שגם הם מתפעלים מעצמם, ושוכחים על כבודם של ראשונים. עד אשר גם נגד גדול שבגדולים לא יוכל לעצור בעצמו, לבלתי יצא משורה דרך ארץ. והנה עוד תמצא על הגאון הנזכר בהקדמתו לים של שלמה על חולין, שירהר אחר דעתו של מרן הקדוזה ואחרתו בספרו בית היוסף בשולחנו הטהור, ולא נהג בו כבוד בדברים אשר דיבר. אך מה הועילו דבריו שדיבר נגדו? דקוש תקאי, כמאן דלא חלה ולא מרגיש גברא דמר אסאי, הלא בכמה תפוצות ישראל קיבלו הוראותיו להלכה פסוקה של השולחן ערוך, להקל ולהחמיר בכל דיני איסור ויתר, ולא דלה גם בפלוגתא דדיני ממונות דקיימר לנו מוצאים החברו עליו הראייה, אין המוחזק יכול לטעון קיימר לנגד פסק מרן בשולחן ערוך, ומוצאים על פיו ממון מיד המוחזק. כלומר, דעת השולחן ערוך נתקבלה מאוד מאוד בתפוצה עצומה בכל קהילות ישראל. אין דבר בעולם שאנחנו רוצים לדעת אם זה כשר, שלא מתכוונים אם זה כשר על פי השולחן ערוך. אם רוצים לדעת אם במקום מסוים הכשרות היא מעודרת, הכוונה היא לפי השולחן ערוך. אם רוצים לדעת אם נישואים היו כדת וכהלכה, מה מתכוונים? זה לפי השולחן ערוך. כל דבר שרוצים לבדוק, מה אמת המידה? שולחן ערוך. יהודי שומר תורה ומצוות, מסתכלים אם הוא הולך, אם הוא יהודי של השולחן ערוך. ואותו השולחן ערוך שהרשל, שהיה גדול מאוד בזמנו, אבל הקל בערכו, גם הוא פחות מפורסם מהשולחן ערוך. הרשל ניסה להתחרות עם השולחן ערוך, רצה דרך עבודה אחרת של פסיקת הלכה, על פי ברורים מתוך סוגיות התלמוד, ואחרי שלוש מסכתות הוא התייאש וראה שהוא לא יכול. והשולחן ערוך, ברוב הענווה שלו, כתב שהשולחן ערוך זה רק לבעלי בתים, מי שרוצה לדעת צריך ללמוד מהבית יוסף, והוא תכנן את השולחן ערוך, שזה יהיה ספר הלכה שכתובה בצורה מאוד קלה. לפי התוכנית שלו, כל בעל בית צריך לסיים את כל השולחן ערוך פעם בחודש. כך הוא כתב. שלפי הקלות שהוא כתב את זה, זה היה מובן מאליו. פעם בחודש צריך לעבור על כל השולחן ערוך. במשך הדורות, הכבוד של השולחן ערוך גדל מאוד, עד שיש כל כך הרבה מפרשים עליו. וגם, למרות שהוא היה ספרדי, כל גדולי אשכנז, מעניין שהדף של השולחן ערוך, על הדף כל המפרשים, כולם אשכנזים. כן? המגן אברהם, התז, השח, הבארת שערי תשובה, כל אלה שכותבים, גדולי אשכנז שקיבלו את דעתו. למרות שבדורו היה נראה כאילו הוא עוסק לפי הספרדים, זה לא מתאים לאשכנזים, אבל בסוף מי עבד, מי עשה את כל העבודות? דווקא גדולי אשכנז. אפילו במקומות שתופסים דגל הקיימרלן, נהו עטרה בראש כל אדם, ולאו דווקא אצל בני הספרדים, גם אצל בני האשכנזים, שולחנו ערוך לכל, ודבריו עושים פירות, ולא משפט הקדימה, ואין נוטים מדבריו, אלא בדברים של המנהג שפרש רבנו הרמז על בהגעתו. ופוק חזה, מה שכתב רבנו הרמז בתשובותיו, שהוא כתב שמי ש... יוצא מדעת השולחן ערוך כחולק על השכינה. וזה הרמה. עם כל זה שהוא כותב הגאות עליו, מה שלא עולה על דעתו, לבטל את דעתו, אבל יש לנו מנהגים של גדולי האשכנז, גדולי הראשונים, שאי אפשר לבטל אותם, לכן הוא כותב את זה. לא בגלל שהוא בא לחלוק עליו. תדע כבודו של מרן זל באשכנז מה שהיה לו בחייו, וכל שכן וכל שכן אחר פטירתו לחיי העולם הבא. עוד דוגמה שהוא כותב כאן, סיים במה שקרה לאחרון שבגאוני אשכנז, הגאון יעבץ זל, שהיה גם כן תקיף בדעתו, ולא היה יכול לעצור בכן קולמוסו לבלתי צאת מן הגבול הראוי לפי כבודם של רבותינו הראשונים. ראה כמה אלבון דברים עשה לגאון בעל תוספות יום טוב בביאור על מסכת אבות. לא רק שחלק עליו, אלא גם פגע בכבודו. תוספות יום טוב, תלמיד של המערב, לא רחוק כל כך בזמן מהיארץ. ולא עוד אלא שנגע בכבוד גאוני עולם הראשונים. לך ראה מה שכתב החידה זן במחזיק ברכה, וזה לשונו, נבהלתי מראות והשתומם כשעה מפני היד שנשתלחה לכתוב כך על גדולי עולם, הרשב"א ורבנו ירוחם ומרן, שאין חכמי דורנו כדאים להיות תלמידיהם בחוכמה ויראה. איך אפשר לדבר נגד הרשב"א, נגד רבנו ירוחם? תלת סמיך הקשות וקדיש העליוני. ועוד ראינה לגאון חידה במחזיק ברכה, שכתב עוד על הגאון יאבץ לזה לשונו, שרה למרה, שכותב על הרמב"ן, כאשר ידבר איש על רעהו, שהשם יסלח לו כשהוא מדבר על הרמב"ן, כאילו זה חבר שלו. רמב"ן, מגדולי העולם. הרב צבי יהודה מזכיר, רמב"ן, אחרי הרמב"ם הוא מספר 2, כתבו עליו שהוא אביהן של ישראל. ככה הרב צבי יהודה מזכיר אותו תמיד, אביהן של ישראל. הפוסק שלנו בענייני ארץ ישראל. ומי שם פה לומר לאחד המיוחד ברבבתה כמאה, אשר מסתו יגורו אלים, שלא ירד לעומק העניין. להגיד על הרמב"ן שהוא לא ירד לעומק העניין, מי שלומד את ספר המצוות של הרמב"ן וקורא את ההשגות של הרמב"ן, הרי שקוראים את ההשגות של הרמב"ן, לא מבינים איך אפשר בכלל לחלוק עליו. דברים כל כך חזקים, כל כך ברורים, וכל הש"ס פתוח לפניו. הוא יודע להביא ראיות מכל מיני מקומות. ופרטי פרטים ודקדוקים, ושם לב לכל מילה, מי שלומד רמב"ן על התורה, איך שהרמב"ן מדקדק, כל מילה הוא רואה אותה ובודק אותה ובוחן אותה, להגיד שמישהו כזה לא ירד לעומק העניין, כמה צריך להיזהר. ומירתא כולי גופי בראותי לרב הנזכר בסדר דיבורו על הראשונים, כך כותב החידה, שהוא רועד איך אפשר ככה לדבר על הראשונים. זה דוגמה אחת. זה עוד
בנפרק יותר.
כן. מספר חסדי אבות, יש לנו דפוסים חדשים, יפים, עוד דפוס שזכיתי ללמוד בילדות עם אבא שלי, זכרונו לברכה. אני קשור לזה. הוא כותב על מה שכתוב, הוו זהירים ברשות. מה זה להיזהר ברשות? בדרך כלל מבינים, זהירים ברשות, הכוונה שלטון שמקרבים לאדם, להנאתם, הוא מפרש גם פירוש אותם. גם יש עוד כיוצא בזה, הוא כותב שהרשות זה יצר הרע. יש רע הרבה מעצת היצר שמייעץ האדם לעשות טוב, הוא נותן לו עצות כאילו עצות טובות, והוא כאשר תמצא בדורות ראשונים, דאחר שנפטר הרמב״ם ז"ל, ניצבו כמונד קצת חכמים שבאותו הדור, בעבור ספר מורה נבוכים, אשר חיברו הרמב״ם ושרפו ספריו, וחרפו וגידפו אותו בדברים אשר תצלנה אוזן משמו, והסכימו עמהם חכמים וחסידים. אחרי שהרמב״ם נפטר, קמו כמה גדולים, תלמידי חכמים גדולים, והחליטו שהרמב״ם הושפע מאריסטו, מהפילוסופיה היוונית, והלך אחריו, ספר מורה נבוכים, וכל כך דיברו נגד הרמב״ם ונגד הספר הזה, עד שמסרו את הספר לשריפה. ביניהם היה אחד מגדולי הגדולים, רבנו יונה, בעל השערי תשובה. ורבנו יונה ראה שאחרי כמה שנים, אחרי ששרפו את המורה נבוכים, הייתה גזרה בצרפת, והמלכות גזרה לשרוף את כל ספרי התלמוד שבצרפת. כל הגמרות. צריך לדעת שבאותם הזמנים גמרא לא הייתה בדפוס, זה היה בכתב יד של סופרים. תארו לעצמכם ספר תורה, כמה עולה לכתוב אותו, את כל השעס, כמה זה? רק לעשירים גדולים מאוד היה שעס. והיו לומדים בשעס אחד כמה וכמה תלמידי חכמים. זה היה ספר יקר מאוד. הרבה מקומות היו שהיו נועלים אותו במנעול. היה מנעול מיוחד על הגמרא, שלא יגנבו אותה. ובצרפת גזרו על שריפת השעס, והביאו 500 עגלות שמילאו אותם בספרי השעס ושרפו אותם בשריפה פומבית. זה חילול השם, שעל דבר כזה מי שרואה את זה חייב לקרוע את הבגדים, כך אומרת הגמרא במועד קטן. ורבנו יונה קבע שזה בגלל שפגעו ברמב"ם, וקיבל על עצמו לכתוב את ספר שערי תשובה, שעם ישראל יעשה תשובה על ידי הספר הזה, ובזכות זה השם יקבל את התשובה שלו על מה שהוא דיבר נגד הרמב"ם. מעבר לזה, היה כך מסופר, שהיה כל שבת הולך לדרוש בבית כנסת אחר ולעורר את הקהל לתשובה, ובסוף הדרשה היה אומר, חטאתי לאלוקי ישראל ולעבדו רבי משה בן אהרון. לפרסם בכל מקום שהוא בעם ישראל, שידעו שהוא מצטער על הפגיעה בכבוד הרמב"ם. וסוף דבר, גוש תקאי, ונחמו על רעתם. אחרי ששרפו את המורה נבוכים, נחמו על זה, ונעשה הרמב"ם עטרה בראש כל אדם, וילך הלוך וגדול, עד כי גדל מאוד, וכל גאוני הדורות קוראים אותו בשם רבנו הגדול. הזכיר הרב צבי יהודה זצ"ל, שרב חיים מצאנז בא לדברי חיים, לפני השינה כל לילה, היה אומר, ריבונו של עולם, תזכה אותי לעבוד אותך כמו שהרמב"ם היה עובד אותך. צדיק וחסיד, מגדולי החסידות, אדמו"ר, והאדמו"רים, אחד מהדברים שנלחמים בהם מאוד, זה הפילוסופיה היוונית. אז לכאורה, אם הרמב"ם למד פילוסופיה, אז הוא לא ירא שמיים. והוא מתפלל שאני אזכה ללמוד ולקיים תורה ולהיות ירא שמיים כמו הרמב"ם. ונמצא בספר צמח צדק, הנכד של בעל התניא, שכתב שוודאי הרמב"ם היה מקובל גדול. וברב פעלים כותב הבן ישחי שהרמב"ם השיג בשכל מה שהארי הקדוש השיג על ידי אליהו הנביא. ורק הוא כותב את זה בלשון של פילוסופיה, לשון של ספרות. אבל בעצם ההשגות הן גדולות מאוד. וגם בעל הלשם שבו ואחלמה כותב שכל הדברים של הרמב״ם מכוונים על פי דברי הקבלה. ועוד גם הרב חרל"פ כותב עליו את זה, שהדברים של הרמב״ם הם על פי הקבלה. לא רק שהם לא סותרים, אלא הם בנויים על פי הקבלה, על פי תורת הסוד. והנה בוודאי כל אותם שנלחמו עמו וחרפו וגידפו, הם חשבו שבזה עושים מצווה גדולה, סייג לתורה, ומקנאים קנאת השם. אך בעוונות הרבים, תחילה סטנה נצח, שנוצר מן מלחמתם זו חילול השם וחילול כבוד התורה, ונולד מזה שהמלכים המולכים בשאר הארצות גזרו לשרוף כמה מאות תלמודים ועוד ועוד. קודם זה היה בצרפת, אחר כך בגרמניה, עברו הגזרה הזאת להילחם בתלמוד של היהודים. ואחר כך לא הסתפקו בזה, גם עשו צנזורה על התלמוד, כך שרוב התלמוד, השאסים שנמצאים אצלנו היום, יש בהם עיוותים של הצנזורה הנוצרית. וזה אומר הרב שזה הכל התחיל מזה שדיברו נגד הרמב״ם. והגם כי סוף דבר שב כבוד הרמב״ם לאיתנו ותשקוט הארץ, הנה נודע כי מתחילה הייתה יד יצר הרע בדבר זה לייעץ את החולקים לעשות כך כדי שיתחלל כבוד התורה וכבוד חכמים. עוד הוא ממשיך, כיוצא בעניין זה תמצא מחלוקת שהייתה בין הגאון יעבץ ז"ל ובין הגאון רבנו יונתן ז"ל. סתם קודם עם הגאון יעבץ שהיה חריף מאוד, הוא גם נלחם נגד רבנו יונתן איילשיץ, בעל הירוק דבש, בעל הירוק דומים, ותופלתי הרבה ספרות גדולה וחשובה, גם באגדה וגם בהלכה, והוא כתב עליו והאשים אותו מאמין במינות, דברים מאוד מאוד קשים, והחרים אותו. סיפר הרב צבי יהודה, שהגיעה פעם אישה, הייתה אישה שהייתה על ארץ בית, גוססת, וביקשה שיבוא הרב קוק אצלה, היא מוכרחה לספר לו איזה דבר. והרב קוק הגיע אליה, והיא סיפרה לו שהיא נכדה של נינה, של מישהו שבזמן הרב יעבץ הייתה מחלוקת גדולה מאוד בין הרב יעבץ ורבי יונתן. המחלוקת הזאת התפשטה על כל אירופה, ורוב חכמי אירופה נחלקו אלה בצד הזה ואלה בצד הזה, ובצורה קשה מאוד, שמבזים אחד את השני ומחרפים ומאשימים, והמחלוקת הזאת בספרי היסטוריה שלא נכתבו על ידי יהודים דתיים, כותבים שזה חלק גדול מכל מה שהרפורמה וההשכלה הצליחה אחר כך לפגוע בתורה. כי אחרי שחכמים דיברו, חכמים על חכמים, כבר ירד מאוד כבודם של בני ישראל. ומה שזה היה נראה לו לשם שמיים, שהוא רוצה להציל, אז היה יהודי אחד שהיה תלמיד של היעבץ, והיה לדבר איתו על רבי יונתן איילשיץ. אז הוא היה מקורב אליו, והייתה ברית מילה, והסנדק היה הרב יעבץ, סנדק של אותו יהודי שהסית וסכסך כנגד הרבי יונתן. אז בברית הוא אמר, הרב יעבץ אמר שאני מברך את הילד הקטן שהוא לא יהיה כמו רבי יונתן. אז סיפרו את זה לרבי יונתן, והוא מאוד נפגע שכך אומרים עליו, אז הוא אמר, אני אומר מילה אחת, אמן. ואותו הילד גדל, נהיה משומד לנצרות. ואמרו להם שלא יהיה תקנה לנשמה שלו, עד שהנין שלו יספר את זה לאחד מגדולי הרבנים, שידעו כולם מה זה לפגוע בכבוד רב. ולכן היא ביקשה שהרב קוק יבוא לפני שהיא תמות, שהוא ישמע את הסיפור הזה, מה שקרה למשפחה שלהם, שהם השתמדו לנצרות מתוך העבודה זרה של מחלוקת ביזיון של תלמידי החכמים. כי בתחילה מתעורר הגאון יעבץ לעתיד דופי גדול בגאון רבנו יונתן, ונלחם עמו מלחמה גדולה. הוא פרץ מלחמתו בכל ארצות אשכנז וצרפת ושאר מלכויות, זה הגיע לפולניה, לליטה. ומזאת המלחמה נולד חילול כבוד התורה ושנאת חינם ומחלוקת וקטגוריה בין חכמי הדור. והנה בוודאי הגאון יעבץ עכשיו מלחמתו היא קנאת הדת והתורה ומצווה רבה כך. מעביד, ולא הביט בנולד. ודאי שהרב יעבץ, עכשיו שהוא עושה לשם שמיים, אבל כשאנחנו רואים מה שיצא מזה, אנחנו מבינים שזה היה יצר הרע. בסוף כל סוף שניהם הלכו בארץ החיים, ובוודאי עשו שלום ביניהם. וכאן בעולם הזה כבוד הגאון רבנו יונתן ז"ל במקומו מונח, ושמעתם התבדרן באלמא, והכל נהנים מתורתו. הרי 200-250 שנה, כל המחלוקת הזאת, כולם מעריכים מאוד את רבנו יונתן, וכולם יודעים כמה שהוא היה גדול וצדיק. גם עניין זה דומה לאותו עניין של העבור יחסן מנרשים וכו'. בזה יובן עבור זהירים ברשות. כן, אז הזהרה להיזהר בכבודם של תלמידת חכמים. אפשר לחשוב שבעל הבן ישראל הוא לרוב זהירות בין תלמידי החכמים, זה מישהו שעונה אמן על כל דבר. כל דבר שאמרו גדולים, הוא יענה אמן. אפילו לעוד דוגמה הפוכה. איך שכשצריך, הוא חולק גם על גדולים. הוא מביא ברב פעמים, חלק א', בסוד ישרים, סימן ה', הוא מביא כאן שאלות נוגעות לעולם הנסתר. המקובל האלוקי, מהר"ן משה קורדובירו ז"ל, כולם יודעים כמה שהוא היה גדול, כמה שהאר"י הקדוש העריך אותו, למד עם הבית יוסף, היה בדור של גדולי הגדולים. והאר"י הקדוש אמר עליו, משה אמת ותורתו אמת, הרמה. וזה לשונו, אני אומר לעניין זה, כי כל זה נכנס תחת מה שפרשו רז"ל, ישראל העומדים בחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה. והם כיוונו בזה כי אין עניין הנהגה עליונה מתנהג לא בזריחת המערב ולא במערב, לא בצפון ולא בדרום, אלא נקודת ארץ ישראל שהיא מבחר היישוב. שהקדושה בעולם היא רק בארץ ישראל, שהיא מבחר היישוב. לכן קדושת השבת באמת זה רק בארץ ישראל, קדושת ימים טובים באמת זה רק בארץ ישראל, בטח היכל לבנת הספיר מכוונת כנגדה, וזריחת ארץ ישראל היא בוקר למשמרת הבוקר, וערבית ארץ ישראל היא לילה לשליטת ממשלת הלילה, כל המלאכים, כולם הולכים לפי ארץ ישראל, ועל דרך זה מתנהגות המשמרות מספר הימים, ויותירו ולא יעדיפו ממה שמהווה השמש הגשמי והירח הגשמי, ואין לנו לחוש להראות הירח בחוץ לארץ או שלא יראה, כי העיקר הוא בארץ ישראל, ושם בדים קבועים, מקדשים חודשים, פגים וזמנים, והקדוש ברוך הוא מסכים עמהם ומקדשם, ובחוץ לארץ אין קובעים, ואם קבעו לא קדשו, אין בהם ממש. ויום שבת בארץ ישראל הוא עיקר הכל, מפני שמנוחת שבת תלויה במה שמתפשטת, קדושת שבת, דרך פתח ההיכל הזה למטה, והוא בארץ ישראל. וכולי וכולי, כן, אז הוא בסוף מבטל הרמק את כל השבתות והימים טובים שבחוץ הארץ שאין להם כל כך ערך. הם כולם תחת מלאכים, לא מקבלים מהאור של קדושת הקדוש ברוך הוא, והעיקר זה ארץ ישראל. כולם יודעים שהעיקר זה ארץ ישראל, אבל האם אפשר לבטל את כל הדברים שבחוץ הארץ? על כן, דברים אלו, כן, כותב על המשך, לבוא בשם רבנו הרמק. כיוון שאמרם רבנו הרמק מהשערת שכלו, כמפורש בדבריו שכתב ואני אומר, הוא לא כתב את זה בשם הזוהר או בשם קבלה שקיבל, לא משאר בשכלו, אין לנו לסמוך עליהם. כי דברים כאלה שעומדים ברומו של עולם, לדעת איך הקדוש ברוך הוא משפיע את הקדושה בעולם, באיזה מקום, ואם זה ישירות ממנו או על ידי מלאכים, אם אין להם הכרח והוכחה מדברי קבלה אמיתית, אין לסמוך עליהם כלל. אין לקבל שום דבר, גם מגדולי הגדולים, בעניינים קדושים מאוד, אם זה נוגע להשערת שכלם ולא לקבלה שקיבלו במסור. מאחר שרבנו הרמק זה מהשערת שכלו, אמרם, יש לנו רשות לדבר ולטעון עליהם מה שנראה לנו לטעון. מכאן הוא בא ומביא שרשרת ראיות נגד דברי הרמק. וכי על זה אמרו, אם קבלה נקבל, ואם לדין יש תשובה. והנה באמת, כל המעיין יראה מה ששפט רבנו הרמק על יושבי חוץ לארץ, היהודים, שאין להם חלק ולא מגע, ולא פעולה באיחוד העליון העיקרי הנעשה למעלה, ולא בעליית העולמות והמשכת המוחים על ידי התפילות בחוץ לארץ, הן בשבת ויום טוב וראשי החודשים והן בחול, שאין להם שום מגע בעיתות האיחוד הנעשה למעלה בשום זמן, וכו' וכו'. אחר בקשת 1,000 מחילות לכבוד תורתו, מבקש מחילה, הוא לא סתם מבטל את הדברים, הוא דבר זר מאוד. לא יאמן לומר שכל גדולי ישראל, נביאים ותנאים ואמוראים וחסידי עליון שעבדו את השם יתברך בחוץ לארץ ושם גדלו ושם נפטרו, גם תנאים היו בחוץ לארץ, אמוראים כמעט כולם בתלמוד בבלי, כולם נביאים, חזקאל הנביא, נחום ועוד כמה נביאים שהיו בחוץ לארץ. וכולם להגיד שאין להם מגע בייחוד העליון לכל עליית העולמות והמשכת המוחים, כי אם רק מגעם הוא בניצוץ שמתפשט תוך עשר משבעים שרים, באמת מצינו בגלות בית ראשון שכל ישראל מביאים בעלי רוח הקודש, חסידים וצדיקים, כולם היו בחוץ לארץ ולא היה אחד מהם בארץ ישראל. הייתכן שהיו כל ישראל ערומים חס ושלום מפועל הקדוש העיקרי? אם אומרים את זה עליהם, אז זה לא רק עליהם, זה יוצא שכל עם ישראל בדורות מסוימים היה ריק לגמרי מקדושה עליונה, וזה לא מתקבל על הדעת. קודם כל הוא אומר מספרה, אחרי זה הוא מביא הרבה ראיות זוהר, מקורות, שהדבר הזה צריך להבין אותו בצורה אחרת, אבל אנחנו רואים שעם כל הזהירות בכבודם של גדולים, ושיש דבר של תורה, התורה היא יותר. עם כל האלף מחילות שהוא אומר, וכל מה שהוא נזהר בכבודו של הרמה, צריך להיזהר, אבל גם כאן, אם יש פסיק שזה לא לגמרי בסדר, אז פה צריך קודם כל לעמוד על אמת של התורה. וזה אנחנו רואים את הנאמנות שלו. מצד אחד לגדולי ישראל, כמה צריך להיזהר בכבודם, מצד שני עוד למעלה מהם התורה. כעת עוד מקור אחד, שנראה איך הוא נזהם בכבודם של ישראל.
רב,
הנדות
שהיה עושה בישראל,
היה דוד של אבי שהיה אצלו בבית, ומה שהספקנו לראות אותו בחיים, הוא היה נוהג כל סעודה, פתאום הקטורת, איזה מקומן של אזרחים, משניות, הסדרים, כל סעודה אצלו זה היה עבודת קודש. ראינו את זה בעיניים, ולא סיפורים ששמעתי. אבל שמעתי רבנים אחרים שגם היו בזמן הבן ישפט, אבל אין לנו כוח לזה, אנחנו לא יכולים לעבוד בזה. בספר עוד יוסף חי, ספר במדבר. פעם אחת שמעתי מאדם אחד מדבר בגנות אחינו בית ישראל היושבים בארצות אירופה. בזמן עוד ישפט. 120 שנה בערך, כבר היו רפורמים, כבר היו משכילים, היו כל מיני קלקולים שיצאו באירופה, בפרט באירופה המערבית, באירופה המזרחית, יצאו סוציאליסטים, קומוניסטים, ואומר שהם מחללי שבתות בפרהסיה מקטון ועד גדול, ואוכלים מאכלות אסורות ועוד ועוד הרבה לגנותם. אמרתי לו, מי הכריחך לדברים אלו של גנות וחובה וקטרוג? המנחה ישלמנה? מה יש לך בדברים אלו? מי הכניסך בתגר זה? למה תבחר לעשות מעשה זבוב שאינו חולנה על בשר נקי וטהור, רק על מכה וחבורה שעל הבשר? כך אומר לאותו אדם, שלכאורה הוא ירא שמיים, הוא רוצה לקטרג על כל אלה שלא שומרים שבת ולא אוכלים כשר. מה כותב לו הבן איש חי שהיה חסידה, קדישה ופרישה? כי כן אתה מספר בגנות אנשי אירופה, בינך מספר בדבר טוב בשבח הנמצא בהם, רק דברים רעים מצאת, אין לך דבר טוב. והיא אומר, מה שבח וטוב נמצא בהם ביהדות כדי שידבר בו? איזה דבר טוב יש להם? אין להם שום דבר טוב. אמרתי לו, יש ויש, תמצא אפילו אותם אנשים שהם מחללים שבתות ביום טוב. כמה זה חשוב לדור שלנו. לפעמים שומעים וחושבים שזה יראת שמיים גדולה לבזות אלה שלא שומעים תורה. אוכלים בשר חזיר, בשר בחלב, טרפות, שותים יין מנוחים, מתרבים מהם, עם כל זה הם מחזיקים בשם היהדות אשר עליהם. מאוד חשוב להם שיקראו להם יהודים. ומודים ומודיעים בפיהם שהם יהודים, ואין שם יהודי חרפה להם, אלא הוא להם לכבוד ולתפארת. ואספר לך מעשה ששמעתי על עשיר גדול ועצום מאנשי אירופה בדור שקודם הדור הזה, כמו ששמעתי, אני מתכוון למשה מונטיפיור, שהיה שר נכבד מאוד בעיני המלכים ואוכל ושותה עמהם, הנה פעם אחת מלך אחד הזמין שלושה מלכים לארמונו המשובח בנוי במקום דשן ושמן, ומיופה בתכלית היופי לאכול ולשתות עמהם, וגם את היהודי העשיר הזמינו שם עמהם. ואז היהודי העשיר רכב בעגלה המפוארת שלו, מרכבה של נוהגים אז, לבוא אל ארמון המלך במקום הסעודה. באמצע הדרך היה מקום גבוה, ולשם עמדו קרוב ל-50 ילדים קטנים. כשהגיעה העגלה של העשיר ההוא, היו הילדים ההם מכים כף על כף וקוראים בכל רם, יהודי, יהודי, בלי מספר. לבזות אותו. הייתי באמריקה, הלכתי לגן חיות מיוחד, ושם יש כל מיני בריאות מיוחדות שאפשר לברך עליהן, שני הבריאות. זה בגן הגדול הזה, היו שם כאלה שיושבים במין מטוס, דאון נמוך, שהם מלמעלה נכנסים כדי לראות גם את החיות מבפנים. אז ישבו שם, והלכתי בלבוס שלי, וקראו לי ג'ובול, ג'ובול, יהודון, לבזות. כשנתקרבה העגלה אצלם, העמיד אותם, וייתן למשרת שלו כיס שיש בו 1,000 דינרים זהב, ויזרוק אותם לפני הילדים, כדי שילקטו ויקחו חלק לילדים דינרים של זהב, אותו עשיר. כשהגיע לארמון המלך וישב על השולחן לאכול לשתות עם המלכים, נענה מלך אחד שהוא עשה את הדבר הזה ללמד את הילדים שעמדו באותו מקום ויקראו יהודי יהודי, כי חשב לבזותו בדבר הזה, כי היה קשה עליו הדבר שיהיה כל כך כבוד וגדולה ליהודי לאכול עם המלכים. והוא שמע מה שעשה זה עם הילדים, לתת להם מתן 1,000 דינרי זהב בעבור דברים אלו. ויאמר לעשיר, ביותם יושבים על השולחן, שמעתי הביזיון שעשו לך הילדים באמצע הדרך, היה ראוי לעשות בהם משפט, אך כיוון דקטנים הם ואין להם דעת, אין מענישים את הקטן. והענהו העשיר, למה אתה אומר שעשו ביזיון? עשו לי כבוד ונחת רוח בזה. אל תתמל דבריי. שמענה מעשה שהיה קודם כמה שנים, שעשיר אחד גדול הוריש לבנו עושר גדול, בכלל נכסה הוריש לו מרגלית יקרה, משקלה 100 קראט, ואין בה שום מום, ויצא לשם בכל העולם עד שקראו לשם יקר. והבן איבד נכסי אביו, ולא נשאר לו אלא המרגלית. והלך אצל בנק אחד ולקח ממנו בהלוואה 50,000 זהובים, ונתן לו המרגלית בתורת משכון. אחר שהוציא מאות אלו, חזר ולבא 50,000 זהובים על סמך משכונו. ולקח עוד 50,000 ו-50 עד שלקח סך הכל 200,000 זהובים. כשבא לקח עוד, לא קיבל הבנק לתת לו אפילו 1,000 אחד, אחרי שהוא לבא או משכון כל כך הרבה, ונשאר רקם רקם בבית ובחוץ. ויבוא אצלו סרסור אחד ואמר לו, שמע לעצתי, תמכור המרגלית לבנק ב-500,000 זהובים או יותר, ותקבל ממנו סך 300,000. ותמכור לו המרגלית. למה אתה צריך להישאר ריק מכלום? המרגלית הזאת שווה 500,000. קיבלת 200,000, אתה יכול לקבל עוד 300,000. כי אתה, יהיה לך נעה ממנו. יען כי הבנק לא ירצה להלוותך, אפילו 1,000 זהובים. ענה לו, אי אפשר לעשות. יען כי אתה שהמרגלית מונחת אצל הבנק בפיקדון, היא נקראת על שמי בפי העולם. כאשר מדברים בה, אמרו מרגלית של איש פלוני, ואני מתכבד בזה. כי מרגלית כזאת אין נמצאת אצל המלכים, היא שלי, ונקראת של פלוני. אבל אם הם קרנה לבנק, הלך השם של כבוד המרגלית ממנו. לכן אי אפשר שהם קרנה. בהמשך הוא אומר, על כן גם אני יודע בעצמי שאני יהודי, מזרע היהודים. ונתן לנו אלוקנו תורה ומצוות לחזק את יהדותנו. ואתה רואה עצמנו שנתערב עם בעלי דת אחרת. ואינם מקיימים מצוות דתי היהודים. בכל שעה שהוא מסתכל בדבר זה יש לו צער ויגון בלבבו, ירא פן שם מעליו שם יהודי היקר מאוד. פוחד, אולי בגלל שהוא עבר הרבה עבירות, אולי כבר לא נשאר לו שם יהודי. מאחר שאינו עושה משפט ודת היהדות, אך היום כשפגע בשיעה של 50 ילדים, שכולם בפה אחד קוראים אותי יהודי יהודי, שמחתי מאוד כי ידעתי ששם יהודי שהוא מרגלית יקרה עד מאוד לא ניתן ממני ועדיין שמי נקרא למרגלית היקרה הזו כי עודנה היא שלי ועל אשר אני חייב בעבור שעברתי על כמה מצוות יש לזה פיראון כי העיקר המרגלית עודנה שלי ושל זה מרוב שמחתי בדבר שכך העידו אלו החמישים ילדים כאילו נבואה נזרקה בפיהם שאני עודני יהודי לכך השלחתי להם 1,000 זהובים ואם היה אצלי בעגלה 10,000 זהובים הייתי משליך להם בעבור שמחתי בבשורה הזו כמה שיהודים רחוקים מאוד והם השם של היהדות יקר להם סיפר לי יהודי שבא מרוסיה והיה שיר מכובד, למד באוניברסיטה במוסקבה ולקח שם סטודנטית אחת שלקח אותה אליו לבית המלון ורצה לעשות איתה איסור ואז כשהם התקרבו לאיסור היא התחילה לבכות הוא שאל אותה למה היא בוכה הוא מוכן לשלם לה הרבה, הוא לא יפה מספיק ובסוף היא אמרה לו, אני יהודיה אז מיד שהוא שמע שהיא יהודיה, עזר אותה כלומר, אם זה כל כך יקר אצלה, השם של היהדות זה שומר עליה, אסור לנגוע וכמה? אנשים שנראים רחוקים, חיים עם הגויים כמה חשוב להם השם של יהדות כמה זה חשוב להם שיקרו להם יהודי אם קוראים להם גוי, כמה זה מפריע להם ואומר הבן איש חי, שאפילו אם יש להם רק את הזכות הזאת, שקוראים להם יהודים, גם אסור לדבר עליהם. וזה כבר מרגלית ששבה, הוא לא אומר, חיללו שבת, אכלו טרף, אז כבר לא נשאר יהדות. הוא אומר, אם השם יהודי יקר להם, אסור לדבר עליהם. והנה עתה אנחנו רואים באנשי אירופה, אחותי שיש בהם רבים שמתרבים עם נוכרים ואוכלים ושותים מהם וכו', אין רוצים להסיר מעליהם שם יהודי, ואין פושטים מעליהם כבוד היהדות, ואין עכשיו אצלם שם יהודי לחרפה חס ושלום, והם אוחזים בשם יהודי, מחזיקים בו בשתי ידיים, ושומרים אותו לזרעם, וזרע זרעם לנצח. כך, בן ישעיה, כל כך אכפת לו, מכבודם של ישראל, אפילו של רחוקים מאוד. גם על ארץ ישראל, כמה שהוא כיבד אותה. קודם כל, את הספרים שלו הוא שלח להדפיס בארץ ישראל, כדי שפועלים שגרים בארץ ישראל הם ייהנו מהעבודה. ולא פועלים יהודים, אבל יהודים של ארץ ישראל קודמים. שנית, כשהוא בא לארץ ישראל, לקח אבן, קבע אותה בבית כנסת הגדול מתחת למזוזה וכתב כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו וכל מי שהיה נכנס אחרי שמנשק את המזוזה מנשק את האבן לעוד לא הפסקנו את הקשר עם ארץ ישראל ועוד קנה שדה בארץ ישראל ושלח שליח שייתה ועזרה שמה פירות ודגנים כדי שיוכל, בתור שליח שלו, לקיים מצוות, תרומות ומעשרות. והיה מצווה אותו להשגיח שהשדה יפרח ויצמח והכל יהיה מתוקן, כי מצווה גדולה שארץ ישראל תפרח. סיבה שהוא לא עלה לארץ ישראל, כנראה, בגלל שהיה כאן, היו כאן מחלוקות בעניין הרבנות, והוא לא רצה להיגרר לזה. כי הוא נזהר מאוד מכל אפשרות שיגרר לאיזה מינוי גם בבגדד, לא קיבל שום מינוי. היה שם רב רשמי של העיר, היו שם רבנים רשמיים, אבל הוא בעצמו לא קיבל שום מינוי, וכולם ידעו שהוא הרב. ואמר עליו הרב בן ציון חזן, להרצה הגדולה שהריצו אותו, שברור לו שאם הוא היה בזמן הנביאים, ישראל לא היו חוטאים, כמו שהוא היה יודע, בחוכמה ובתבונה, לדבר שאף אחד בזמנו לא היה חוטא. ובזמנו היה סיפור מפורסם, שהגיע יהודי מאוסטריה לפתוח סניף לבית ספר כן, יהודי אירופה הרבה פעמים חשבו שהיהודים במזרח הם מפגרים, צריך ללמד אותם דרך ארץ, מדע, שפות, הם כולם נחותים. אז הוא בא לפתוח בית ספר בבגדד. אז כל זמן שהוא פתח את בית הספר, לא אמרו כלום. ואז שמעו שבעל הבן איש חי אומר שיותר חשוב שילדים ילמדו יותר תורה. אז הוא התחיל לדבר על הבן איש חי, מי זה הבן איש חי ומי הוא. כל יהודי בבל ששמעו את זה, רק שמעו שהוא פגע בכבודו של הבן איש חי, החרימו אותו בנידוי, אף אחד לא היה מוכן לדבר איתו, למכור לו אוכל, לנסוע איתו, כל דבר הוא רוצה לעלות למרכבה, מצטערים, המקום תפוס. רוצה לקנות אוכל, לא נשאר לנו כלום. עד שהוא בא וביקש מחילה מהבן איש חי, נפל לרגליו, ואז לא שבא לבן איש חי ביקש את זה. הציבור בעצמו שמע שככה הוא פגע, אמר שמי הוא ולא צריך לשמוע לו, ככה מדברים עליו. זכותו תגן עלינו.